רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה יובל. רגע לפני שאני מתחיל עוד תוכנית של עושים טכנולוגיה, אני מבקש לפנות אליכם. אם אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, סביר להניח שאתם מאזינים לעוד כמה פודקאסטים. כמו שאתם יודעים, יש כל מיני מודלים עסקיים שמחזיקים את התעשייה הזו. חלק מהפודקאסטים זמינים רק למנויים משלמים. אחרים, כמו רדיולאב, מבוססים על תרומות מהמאזינים, ומדי פעם הם פונים למאזינים שלהם ומבקשים שיתרמו. אני כבר תרמתי פעמיים לרדיולאב, הם עושים פודקאסט מצוין. המודל העסקי של רשת עושים היסטוריה הוא אחר. הוא מבוסס על פרסום. ולכן אני לא מבקש ממכם כסף, והפודקאסט הזה זמין בחינם לכל מי שמעוניין. מה שאני מבקש הוא שאם הארגון שלכם מפרסם את עצמו, תציעו למי שאחראי על הפרסום לפרסם ברשת עושים היסטוריה. ואם אתם עצמכם אחראים על תקציבי פרסום, שיקלו לפרסם אצלנו. אתם יכולים לפרסם כאן בעושים טכנולוגיה או בעושים תוכנה, עושים היסטוריה, עושים פוליטיקה, התשובה עם דורון פישלר או כל פודקאסט אחר ברשת. כולם ביחד מגיעים למאות אלפי האזנות מדי חודש. הפרסומות האלו מממנות את התוכן שאתם מאזינים לו. גם את הפרק הזה שמיד יתחיל. כנסו לאתר, עושים היסטוריה, לחצו על צרו קשר והשאירו פרטים. אנחנו כבר נדע לחזור אליכם. זה חשוב לנו. יאללה, בואו נתחיל.
ב-1992 הוקמה בדלאס חברת דיינמיקס. היא נכנסה לשוק המתפתח של משלוחים באותו היום. הרעיון פשוט. בית עסק או אדם פרטי רוצה לשלוח משהו בדחיפות, ולכן הוא נעזר בשירותי החברה שמבטיחה לקחת ממנו את החבילה ולדאוג שהיא תגיע ליעדה עד סוף היום. דיינמיקס מספקת את השירות הזה לא רק בדלאס, אלא בכל רחבי ארצות הברית, ובשנים האחרונות, אחרי שנרכשה על ידי חברה קנדית, היא מספקת אותו גם בקנדה. במשך 12 שנה העסיקה החברה מאות עובדים. אבל אז, בשנת 2004, היא החליטה לסווג את הנהגים שלה בקליפורניה כקבלנים עצמאיים. מה שאנחנו מכנים בישראל בשם פרילנסרים. המוטיבציה מאחורי המהלך הזה הייתה כלכלית טהורה. ברגע שהעובדים שלך אינם מוגדרים כעובדים, אלא כקבלנים עצמאיים, פרילנסרים, אתה לא צריך לשלם עליהם ביטוח לאומי. אתה לא צריך לשלם עליהם ביטוח בריאות. אתה לא צריך לשלם את שאר המיסים שאתה צריך לשלם כשיש לך עובדים. ולכן הוצאות השכר שלך צונחות כמעט בבת אחת, ב-25 עד 30 אחוזים. זה המון כסף. אם בזה לא די, במסגרת חוזי העסקה החדשים, נדרשו כל הנהגים לדאוג לעצמם לכלי רכב ולשלם את כל העלויות הקשורות בו בעצמם. במקביל, דיינמיקס קבעה על בסיס מסע ומתן כמה כסף היא תשלם לנהגים. לחלקם היא שילמה סכום קבוע. אחרים קיבלו אחוזים מסכום העסקה. על אף שהנהגים יכלו לקבוע מתי הם עובדים ומתי לא, הם נדרשו להודיע לדיינמיקס כמה ימים מראש מתי הם מתכוונים לעבוד. בנוסף, הם נדרשו ללבוש את המדים של דיינמיקס, מדים שאגב הם נדרשו לרכוש מכספם האישי. הם אפילו נדרשו להדביק את המדבקות של החברה על כלי הרכב שלהם. בינואר 2005 חתם צ'רלס לי על חוזה של קבלן עצמאי עם דיינמיקס, ובמסגרת החוזה הוא הסכים לספק שירותי משלוחים עבור החברה. בקיצור, הוא שימש כנהג. אבל 3 חודשים אחר כך, לי מגיש תביעה. את התביעה הוא מגיש בשמו ובשם שאר הנהגים שמועסקים כקבלנים עצמאיים. הוא מגיש את התביעה נגד החברה. בתביעה שלו, לי טוען שדיינמיקס סיווגה אותו ואת שאר הנהגים באופן שגוי. כלומר, היא קלטה אותם לעבודה כקבלנים עצמאיים, ולא כעובדים. ולא רק שהסיווג הזה הוא שגוי והוא פוגע בעובדים ובזכויות שלהם, הוא מנוגד לחוק. התיק התגלגל בבתי המשפט בקליפורניה. תחילה נדחתה התביעה ואז הוגש ערעור, ואז התביעה הוגשה מחדש, ובסופו של דבר היא הגיעה עד לבית המשפט העליון בקליפורניה. ואז, ב-30 באפריל 2018, בחלוף 13 שנה מהרגע שהוגשה התביעה בפעם הראשונה, פרסם בית המשפט העליון של קליפורניה את הפסיקה שלו. על ההחלטה של השופטים הוגש ערעור. הערעור נדחה. בעקבות דחיית הערעור העבירה מדינת קליפורניה חוק. החוק הזה מכונה AB5, Assembly Bill No. 5, והוא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020, אבל כבר כעת הוא מעורר מהומה בקליפורניה, בארצות הברית ואפילו במדינות אחרות בעולם. הוא גרם לאובר וליפט להכריז שהן ישקיעו עשרות מיליוני דולרים, בנוסף לאלו שהן כבר השקיעו בעבר, על מנת להילחם בחוק. על מנת להביא לביטולו. הסיבה? החוק מאיים למוטט את הבסיס שעליו נשענת כלכלת החלטורות, הגיג אקונומי, הכלכלה שמאפשרת לכל אדם להפוך לנהג אובר או נהג ליפט, הכלכלה שמאפשרת לחברות להעסיק מאות אלפי אנשים כקבלנים עצמאיים, כאלו שלא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד רגילים. אם זה אכן יקרה, אם החוק ימוטט את הבסיס שעליו נשענת כלכלת החלטורות, אנחנו נחזה בהתמוטטותן של עשרות חברות שכיום שוות מיליארדי דולרים, ומחר עשויות להיות שוות כמעט כלום. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. היום נעסוק בשאלה מה קורה כאשר חברות ענק מבססות את המודל העסקי שלהן על שיטת העסקה שפוגעת בעובדים. ואחרי שנשאל את השאלה הזו, נעצור לרגע ונשאל האם החוק שלכאורה נועד להגן על העובדים באמת מגן עליהם, או שמה הוא דווקא דופק אותם. במילים אחרות, ננסה לעשות סדר סביב אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בעידן הדיגיטלי. סוגיה שבשנים הבאות תהפוך לנפיצה אפילו עוד יותר. יחסי העבודה בינינו ובין המעסיק שלנו. מיד מתחילים.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה. שירות הציבור של חברת סנופי. בלעומק הרפואה אני צולל לעומקן של מחלות ובעיות רפואיות מרתקות שמאתגרות את המדענים והרופאים, כמו למשל אטופיק דרמטיטיס, מחלת אור שאפילו על שמה לא הצליחו הרופאים להסכים עד ממש לא מכבר יחסית. נדבר על המנגנונים בגוף שקשורים במחלות השונות, על ההיסטוריה שלהן ועל טיפולים חדשניים שנכנסים לשימוש בשנים האחרונות. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
מאז שנות ה-70 עברו תעשיות שלמות בארצות הברית למודל העסקה שמבוסס על קבלנים עצמאים. עיתונאות, תסריטאות, נהגי מסעית, נהגי משלוחים, עובדים במקצועות השונים שבענף הבנייה, כולם סווגו מחדש כקבלנים עצמאים. ולסיווג הזה יש השלכות מרחיקות לכת על תנאי העסקה שלהם. פדרציית העובדים בקליפורניה מסבירה באתר האינטרנט שלה שמעבר לעובדה שפרילנסרים שכאלו לא זכאים לקבל שכר מינימום או תשלום בעבור שעות נוספות, הסיכון הכרוך בעבודה הוא עבר מכתפי המעסיק לכתפיים של העובד או העובדת. נהגי משלוחים לדוגמה, הם מבצעים את אותה עבודה שהם ביצעו קודם לכן, בדיוק אותה עבודה, אבל כעת הם צריכים לרכוש בכספם האישי את המכונית, ואז לשלם את כל העלויות שקשורות בטיפול בה. בין אם אלו תיקונים, בין אם זה דלק. עובדי בניין, הם צריכים לרכוש בעצמם את הכלים שבהם הם עצמם השתמשו בעבודה שלהם. העובדים האלו אינם זכאים להגנה שנותן החוק בארצות הברית מפני הטרדה מינית או אפליה, שהרי הם לא עובדים, הם קבלנים עצמאיים. הם אינם זכאים לדמי אבטלה כאשר הפרויקט מסתיים, הם לא זכאים לפיצויים אם הם נפצעים במהלך העבודה, והם לא יכולים להתארגן על מנת לשפר את התנאים שלהם. מה שהחל בשנות ה-70 הפך כיום לעניין שבשגרה, עד שכלכלת החלטורה הפכה את מודל ההעסקה של הקבלנים העצמאיים למודל העיקרי שלה. הרי מה הרעיון של חברות כמו אובר, דורדש או טאסק רביט? הרעיון, למשל במקרה של אובר, אומר את הדבר הבא. אתה, כן, אתה בחור, יש לך מכונית? יופי, יש לך מכונית. אתה נוסע מפה לשם כדי לעשות כל מיני סידורים? נוסע. למה שלא על הדרך תהפוך את עצמך לנהג מונית, ואת המכונית האישית שלך תהפוך למונית? כך תוכל לעשות כסף בצד, כחלטורה. זו אחלה השלמת הכנסה. אין לך פה הוצאות מי יודע מה, יש לך גמישות מקסימלית בנוגע לשאלה כמה אתה עובד, איפה אתה עובד, מתי אתה עובד. זה מושלם. החברה מעסיקה מהצד השני, נניח אובר, היא לא מעסיקה אותך כעובד. הרי אם היית עובד במשרה מלאה, אפילו משרה חלקית, היית צריך לדפוק כרטיס, היית צריך לעבור הדרכות, היו קוראים לך לשיחות במשאבי אנוש, ואתה הרי יש לך בכלל עבודה, נכון? יש לך עבודה. זו רק חלטורה. ולכן אתה לא תהיה העובד שלנו כמו סוזי מאגף הכספים. סוזי היא מגיעה לעבודה כל יום, אבל אתה? אתה רק מחלטר מהצד בשביל להרוויח כמה דולרים. משום כך היא עובדת. אתה קבלן עצמאי. על בסיס ההבטחה הזו שמציגה תמונת עולם בה כולם מרוויחים, החברה, הקבלנים העצמאיים והלקוחות, הוקמו עשרות חברות. כולן מבוססות על מודל ההעסקה הזה. מודל שלא רק מאפשר גמישות בהעסקה, אלא גם חוסך לחברות סכומי כסף עצומים, שאותם הם היו צריכות לשלם כמיסים למדינה, מיסים פדרליים, מיסים לביטוח לאומי, לביטוח הבריאות, לקרנות פיצויים וכן הלאה. אבל כאשר התביעה של צ'רלס לי נגד דיינמיקס נחתה על שולחנם של שופטי בית המשפט העליון בקליפורניה, הם החליטו שהגיע הזמן לעשות סדר בבלגן. פסיקת שופטי בית המשפט העליון בקליפורניה קובעת שברירת המחדל של מודל העסקת העובדים הוא שהעובדים שלך הם העובדים שלך. אם אתה כמעסיק מחליט להעסיק אותם כקבלנים עצמאיים, הרי שמוטלת עליך חובה לבדוק האם העובד שאתה עומד להעסיק עומד בשלושה סעיפים של מבחן. מבחן שנודע בשם The ABC Test. הסעיף הראשון במבחן, סעיף A, שואל האם העובד חופשי לחלוטין משליטתו של המעסיק, גם מבחינה חוזית וגם מבחינה מעשית, חופשי בכל הנוגע לאופן שבו הוא מבצע את העבודה שלו. למשל, האם הוא יכול להחליט מתי הוא עובד, כמה זמן הוא עובד, איך הוא משלים את המשימה שלו? אם התשובה היא חיובית והעובד חופשי משליטתו של המעסיק, אפשר לעבור לסעיף הבא. סעיף B בודק האם העובד מבצע עבודה שנמצאת מחוץ לליבת העסקים העיקרית של המעסיק. אם התשובה חיובית, עוברים לסעיף האחרון, סעיף C. והסעיף הזה בודק האם העובד מבצע את העבודה הזו גם במקומות אחרים. במילים אחרות, האם זה המקצוע שלו? האם זה המקצוע שלו? אם התשובה היא חיובית בכל הסעיפים, ניתן לזכור את האדם כקבלן עצמאי. אבל אם אחד מהסעיפים נענה בשלילה, או אז המעסיק צריך להעסיק את העובד כעובד מן המניין, על כל המשתמע. בואו ניקח את מבחן ה-ABC וניישם אותו על עובדי אובר. האם העובד חופשי משליטתו של המעסיק בכל הנוגע לאופן שבו הוא מבצע את עבודתו? ממש לא. האלגוריתם של החברה מפקח אחר ביצועי העובדים, מעמיד אותם בזמנים, קובע את התעריפים, מדרג אותם. במילים אחרות, לא רק שהמעסיק שולט בהם, הוא שולט בהם ביד ברזל. הלאה. האם העובד מבצע עבודה שנמצאת מחוץ לליבת העסקים של אובר? כמובן שלא. ליבת העסקים של אובר היא הסעת אנשים. הנהגים מסיעים אנשים. אין ליבה יותר ליבתית מזה. לבסוף, סעיף C בודק האם הנהגים הם אנשי מקצוע, שגם במקומות אחרים משמשים כנהגים. ובכן, כל הרעיון של כלכלת החלטורה הוא שאתה עובד במקום אחד, נניח כרואה חשבון, אבל בערב משלים הכנסה, כנהג. על אף שאולי יש נהגים מקצועיים, שקודם היו נהגי מונית ועכשיו הם נהגי אובר, חלק גדול מהנהגים מבצעים השלמת הכנסה כנהגים, אבל הם מעולם לא שימשו כנהגים קודם לכן, וממילא זה לא המקצוע שלהם. אז במקרה הטוב, יש לנו שתי תשובות שליליות מתוך השלוש. אבל כזכור, זה לא משנה. שכן על פי הפסיקה של בית המשפט העליון בקליפורניה, על המעסיקים לעמוד בכל סעיפי המבחן. גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C. ואם הם לא עומדים בכל הסעיפים, הרי שעליהם לקלוט את המועמדים כעובדים, ולא כקבלנים עצמאים. בואו לרגע ניקח דוגמה מעולם אחר. נניח שיש לכם רשת של מסעדות, נקרא לה ימי. כעת נניח שהחברה שלכם הייתה מבססת את הביזנס שלה על קליטת מלצרים וטבחים במודל של פרילנסרים. ימי היא זו שקובעת את השכר של המלצרים והטבחים. היא קובעת באיזה סניף הם מועסקים, מהם שעות העבודה שלהם, מתי הם מתייצבים, ואפילו מה הם לובשים. במילים אחרות, היא שולטת לחלוטין באופן עבודת המלצרים והטבחים. סעיף A. בנוסף, הליבה העסקית של ימי זה שירות והסעדה, והמלצרים והטבחים עושים את העבודה שנמצאת בליבה העסקית שלה. סעיף B. לבסוף, על אף שהטבחים היו אולי טבחים קודם לכן, הרוב המכריע של המלצרים אינם מלצרים מקצועיים, הם עושים את זה כהשלמת הכנסה. סעיף C. ימי היא יכולה להחליט שהשומר בכניסה למסעדה הוא קבלן עצמאי, כי היא לא שחקנית בשוק השמירה. היא יכולה להחליט שמנהלת השיווק היא קבלנית עצמאית. אבל על פי הפסיקה בקליפורניה, היא לא יכולה להעסיק מלצרים או טבחים לפי המודל הזה. הם לא עומדים במבחן ה-ABC. קליפורניה. בואו באמת נחזור לקליפורניה. כצפוי, הפסיקה של בית המשפט העליון עשתה הרבה מאוד רעש, ובית המחוקקים של המדינה החליט לקחת אותה ולהפוך אותה לחוק. בספטמבר 2019, החוק עבר בבית המחוקקים המקומי, והמושל, גווין ניוסם, חתם עליו. המחוקקים מעריכים כי בקליפורניה לבדה ישנם כחצי מיליון עובדים שמסווגים באופן שגוי, אבל הערכות אחרות מדברות על כמעט מיליון עובדים. ולא, לא מדובר רק בעובדים שמועסקים באובר או בליפט. מדובר גם באנשי שיווק, עובדים בענף הבנייה, שרתים בבניינים, מתקיני שטיחים, מטפלים בקשישים, אנשים שעובדים בחקלאות, נהגי מסעית. וזו רק ההתחלה. חברות כמו גוגל, מתגאות בתנאים המפליגים שהן מעתירות על העובדים. אבל ממסמך פנימי שהגיע לניו יורק טיימס, עולה כי נכון למרץ 2019, החברה הצהירה שהיא מעסיקה 102 אלף עובדים, בעוד שבפועל היא העסיקה 121 אלף עובדים נוספים, עובדים שהיו על תקן של עובדים זמניים וקבלנים עצמאיים, עובדים שעליהם היא בכלל לא מספרת. מכאן שגוגל מעסיקה הרבה יותר עובדים ממה שהיא מדווחת, ויותר ממחציתם הם בכלל לא עובדי החברה. כמובן שהעובדים שמועסקים כקבלנים עצמאיים זוכים לתנאי שכר נמוכים יותר. ולא, לא מדובר רק בטבחים שמאכילים את עובדי גוגל או אלו שמספקים שירותי כביסה. מדובר גם במתכנתים, כאלו שעובדים לצד אנשים שהם עובדי החברה. ולא, גוגל היא לא היחידה. בכתבה שהתפרסמה באתר פורבס, סופר על אדם שהקים חברת SEO בלס וגאס. ועל אף שהחברה מעסיקה עובדים רבים, עוד טרם נזכר העובד הראשון שנחשב לעובד החברה. כולם קבלנים עצמאיים.
אנחנו עדיין צומחים,
הסביר המייסד לפורבס,
ולכן אנחנו משקיעים את כל הכסף שלנו בהשגת לקוחות.
בכתבה שפורסמה לפני שנחקק החוק בקליפורניה, נטען שרוב חברות הטכנולוגיה בארצות הברית מעסיקות כ-40 עד 50 אחוזים מכלל כוח העבודה שלהם במודל של קבלנים עצמאיים, ועל פי הערכות כ-20 אחוזים מכלל כוח העבודה האמריקאי מועסק על פי המודל הזה. 20 אחוזים שצפויים להפוך ל-50 אחוזים בתוך כ-10 שנים. אבל הנה הקטע. מדינת קליפורניה היא המדינה בעלת הכלכלה הגדולה ביותר בארצות הברית. בשנת 2018 היא הניבה 3 טריליון דולר, כמעט פי 2 מטקסס, שהיא הכלכלה השנייה בגודלה בארצות הברית. למעשה, הכלכלה של קליפורניה גדולה יותר מכלכלת אנגליה, שהתוצר הלאומי הגולמי שלה עמד ב-2018 על 2.8 טריליון דולר. וזאת כאשר כמות העובדים בקליפורניה נעמדת בפחות מ-20 מיליון עובדים, לעומת 34 מיליון העובדים באנגליה. אם בזה לא די, קליפורניה היא מדינה כחולה, מדינה דמוקרטית. מדינות דמוקרטיות אחרות כמו ניו יורק או אורגון, הן לא מתכוונות להישאר מאחור, ורבות מהן כבר הכריזו שהן שוקלות להעביר חוקים דומים גם אצלם. בחלק מהמקרים, כמו בניו יורק, כבר מיושמות תקנות שקשורות בהעסקת עובדים כקבלנים עצמאיים. רוצה לומר, מה שקורה בקליפורניה לא נגמר בקליפורניה, וזה בדיוק מה שמעורר את הסערה. אבל הנה השאלה הגדולה מכולן. האם AB5 בכלל טוב לעובדים? האם החוק מספר הגנה מפני חברות תוקפניות, או שמה הוא דווקא פוגע באנשים שלהם ומתיימר לעזור? כאשר אשוב מהפסקת פרסומות קצרה, אסביר מדוע התשובה לשאלה הזו בכלל לא פשוטה. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על ארוחת צהריים חמה. מי לא מכיר את המצב שבשעת הצהריים כולם נוערים לעבר את המטבחון בשביל לחמם לעצמם את האוכל, בין אם זה בטוסטר או במיקרו. כאן באה חברת היטבוקס ואמרה, אני מייצרת קופסה ניידת וקטנה, שיודעת לחמם לכם את האוכל ללא צורך במיקרו תנור וללא צורך בחשמל. הקופסה לא גדולה, הקופסה היא סדר גודל של 30 סנטימטרים על 20 סנטימטרים, והגובה שלה הוא רק 10 סנטימטרים. לתוך הקופסה אתם מכניסים את האוכל שהכנתם מבעוד מועד, וברגע שאתם רוצים לחמם אותה, פשוט מאוד לוחצים על כפתור והקופסה יודעת לבד לחמם את המזון שבפנים. תהליך החימום נעשה על ידי עידוי, זה אומר שיש שם תא קטן, מיכל, למלא את הנוזלים, שהוא זה שמייצר את העדים. תהליך העידוי הוא תהליך שנחשב טוב יותר ובריא יותר מאשר חימום במיקרו או חימום בטוסטר, כי בתהליך העידוי גם נשמרים כל הערכים התזונתיים, וגם האוכל יוצא עסיסי ורח בדיוק כפי שבישלתם אותו. הקופסה נטענת, זאת אומרת שאתם לא צריכים לחבר אותה לחשמל. זמן התנה מלא של קופסה נותן לכם עד 3 פעמים לחמם את האוכל שבתוכו. כמובן שבלי אפליקציה למוצר אנחנו לא יכולים לחיות, ולמוצר, לקופסה הזאת, להיטבוקס, יש אפליקציה. אז באפליקציה, מעבר למתכונים לאוכל ונתונים טכניים על מאכלים שאתם רוצים לקרוא, האפליקציה יודעת לחשב בדיוק את הזמן של החימום. זה אומר שאתם בתוך האפליקציה מזינים את האוכל שאתם היום רוצים לחמם, האפליקציה יודעת בדיוק כמה זמן צריך, והיא משדרת את זה לעבר הקופסה, והקופסה עצמאית לחלוטין, פשוט לחיצה על כפתור אחת, והיא כבר תעשה לכם את העבודה. החברה הולכת להוציא קמפיין מימון המונים בקיקסטארטר על המוצר הזה, החל מחודש נובמבר, ולצערנו הרב, כמה שלחצנו ושאלנו, לא הצלחנו לקבל מחיר צפוי, הם טענו שהמחיר יהיה אטרקטיבי, אבל עדיין לא סיפרו לנו כמה. אז כל מה שנשאר זה לעקוב אחרי קיקסטארטר ולחפש את היטבוקס, על מנת שתוכלו לאכול ארוחת צהריים חמה ומזינה.
יזמים וסטארט-אפיסטיות, פיתחו את היומנים שלכם, כי השבוע של ה-17 בנובמבר עומד להיות שבוע חשוב במיוחד עבורכם. במשך שבוע אחד בכל נובמבר מתקיימים בכל העולם עשרות אלפי אירועים עבור מי שחולמים להטביע חותם וליזום. בארץ התקיימו מאות אירועים, כשהכנסים המרכזיים יערכו יזמים ומשקיעים מעמק הסיליקון, והתקיימו באמזון תל אביב, מכללת טילטן בחיפה ובאמדוקס שבנצרת. אל תחלמו לבד. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל והירשמו לאירועי שבוע היזמות. חפשו שבוע היזמות 2019 או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
החברות הגדולות שפועלות בגיג אקונומי לא אוהבות את AB5. חברות כמו אובר וליפט שילמו לאורך השנים מיליוני דולרים במסגרת הסדרי פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, כאשר עובדים טבעו אותן. והסיבה היא שהן היו מוכנות לשלם הרבה מאוד כסף כדי שלא תפורסם החלטה שיפוטית בנושא הזה. הן יודעות שהן בבעיה, והן היו בבעיה עוד לפני שהחוק עבר, שכן, כזכור, צ'רלס לי, הוא טבע את דיינמיקס בטענה שהוא סובג באופן שגוי כקבלן עצמאי, והוא טבע את החברה כי כבר ב-2005 סיווג שגוי שכזה היה מנוגד לחוק. אם בזה לא די, הטענה שהנהגים שעובדים בחברות האלה הם בסך הכל עוסקים בהשלמת הכנסה, הטענה הזו בעייתית, בלשון המעטה. בעוד ששיעור העובדים שמועסקים בחברות האלה ממניעים של השלמת הכנסה גדול יותר משיעור העובדים שזו העבודה העיקרית שלהם, רוב ההכנסות של החברות מגיע מקבוצת העובדים שזו ההכנסה העיקרית שלהם. כלומר, רוב העבודה מבוצעת על ידי עובדים שזו לא חלטורה עבורם, שזו העבודה העיקרית, אולי אפילו העבודה היחידה שלהם. אז מדוע לא מעסיקים אותם כעובדים מן המניין? ובכן, אנחנו כבר יודעים מה התשובה על השאלה הזו. לבסוף, החברות האלו מבססות מודל עסקי על העסקת עובדים שהם לא צריכים לדאוג לשלם להם שכר מינימום. האם זה באמת משהו שאנחנו רוצים לתמוך בו? מצד שני, אם הם יצטרכו לשלם שכר מינימום לצד שאר העלויות שקשורות בהעסקת עובדים, וזאת בזמן שכבר כעת הן מדממות כסף ללא הכרה, הן יפשטו את הרגל. על פי הערכות, לאחר שהחוק ייכנס לתוקף, יידרשו כל החברות מסוגן של ליפט ואובר שפועלות בתחום הזה של התחבורה, לשלם כ-800 מיליון דולר נוספים מדי שנה. כל שנה. אבל הסיפור יותר מורכב מזה. אני אחזור בעוד רגע לנהגים, אבל בואו נלך לעובדים מסוג אחר, בסדר? אלו שעובדים בתעשיית המדיה והבידור בקליפורניה. אחרי הכל, בקליפורניה יש את הוליווד. בקליפורניה יש את אולפני הטלוויזיה הגדולים, עיתונים גדולים, אתרי אינטרנט גדולים, זה עמק הסיליקון. ישנם כ-30 אלף עובדים שמועסקים בקליפורניה כעיתונאים, עורכים, כתבים וכן הלאה. ובאופן מעניין, AB5 מתייחס באופן ספציפי לאנשים האלה. החוק קובע כי ניתן להעסיק עובדים שמפרסמים פחות מ-35 כתבות בשנה כפרילנסרים. אבל מי שמפרסם 36 כתבות ומעלה בשנה, אותו כבר צריך לקלוט כעובד מן המניין. המשמעות פשוטה. מי שעובד כפרילנסר באתר אינטרנט או בעיתון, ובמסגרת העבודה שלו הוא כותב טור שבועי, הוא לא יוכל עוד לעבוד כפרילנסר, והעיתון או האתר יצטרכו לקלוט אותו כעובד מן המניין. אבל בתעשיית הבידור והעיתונות בקליפורניה, הם מבינים שרבות מהחברות האלה לא יקלטו את האנשים האלה כעובדים מן המניין. תחת זאת, הם פשוט יפטרו אותם ויעסיקו במקומם אנשים שמקום מגוריהם הוא באורגון, או בנבדה, או באריזונה. כולן גובלות בקליפורניה. או שפשוט יזכרו עובדים ממדינות אחרות לגמרי. אחרי הכל, אנחנו בעידן האינטרנט. אפשר לשלוח את הטור במייל. אני לא צריך את העובד לידי. מקור מעולם העיתונות שדיבר עם מקס ווילנס מאתר האינטרנט דיגידיי אמר, הקוראים שלנו לא יהיו מוכנים לשלם את המחיר. אני גם לא חושב שהמפרסמים יהיו מוכנים לשלם לנו יותר בגלל החוק הזה. הרמז ברור. נראה שתעשייה שלמה שבמשך שנים התבססה על פרילנסרים, מחשבת מסלול מחדש. וייתכן שנגלה שבמסלול החדש, החוק שלכאורה היה אמור להגן על העובדים ולשפר את מעמדם ומשכורתם, החוק הזה עלה לעובדים בפרנסה שלהם. אבל רגע, אמרתי שאחזור לטפל בנהגים. אחד היתרונות הגדולים ביותר שיש לך כנהג באובר או בליפט, הוא הגמישות. אתה קובע מתי אתה מתחבר לאפליקציה ומודיע לה שאתה עובד. מסיבה זו, אני, כנהג, יכול להחליט שעכשיו אני לא עובד. עכשיו אני לוקח את הילדים מבית ספר, אני מכין להם ארוחת צהריים, ורק אחר כך אני חוזר לעבודה. אני יכול להחליט שבחודש הבא אני לא נוהג בכלל. אני לא צריך להודיע לאף אחד, אני לא צריך לבקש רשות מאף אחד. הגמישות הזו, היא זו שמאפשרת את עצם היכולת שלי לעבוד בעבודה הזו. המעבר לסטטוס של עובד מן המניין יחסה לחלוטין את הגמישות הזו, ויחד איתה את האפשרות שרבים מהנהגים בכלל יעבדו. בכתבה שהתפרסמה באתר לוס אנג'לינו, נטען שנהגים רבים שעובדים עם אובר או ליפט אומרים כך, הכוונה של החוק טובה, באמת, תודה רבה, אבל לא תודה. נכון, יש תלונות רבות על היחס שהנהגים מקבלים, על התשלום הזעום, על האטימות של האלגוריתמים שמנהלים אותם, אבל הסיבה העיקרית שהם עובדים בעבודה הזו היא הגמישות. בנוסף, הנהגים חוששים שאם החברות יחויבו לקלוט נהגים כעובדים מן המניין, הן יצמצמו באופן ניכר את כמות הנהגים שהן משתמשות בהם. המשמעות היא לא פגיעה בתנאים, המשמעות היא פיתורים. המשמעות היא גם הרבה פחות מכוניות פנויות שקופצות על כל נוסע. נכון, הנהגים שיעבדו יהיו יותר עסוקים, הם לא יחכו שעות לתיירים שנוחתים בנמל התעופה, אבל כאשר תפעיל את האפליקציה, יהיו לך הרבה פחות נהגים זמינים. לבסוף, הנהגים שואלים, למה בכוח? למה אתם מכריחים? למה אתם לא נותנים אופציה לנהגים עצמם לבחור את מודל העסקה? השיטה הקודמת שבה המעסיקים כפו עלינו להיות קבלנים עצמאים הייתה לא מי יודע כמה. סבבה, אנחנו מסכימים. אבל למה עכשיו אתם כופים עלינו משהו אחר בחזרה? במקום כיפופי הידיים האלו בין המדינה למעסיקים, תעבירו את הכוח אלינו, לעובדים. תנו לנו להחליט. בעיניי הסיפור על AB5 הוא סיפור מרתק, והוא מרתק כיוון שהוא מכיל בתוכו מספר עצום של סתירות פנימיות. הוא סיפור מקומי בקליפורניה, אבל עשויות להיות לו השלכות כלל אמריקאיות, ואפילו בינלאומיות. הוא סיפור שנועד להגן על העובדים, אבל הוא עוד עלול לפגוע בהם. הוא סיפור שיש בו שימוש בכלים מסורתיים, כמו פסיקות בית המשפט וחוקים, ואלו אמורים להתמודד עם פיתוחים טכנולוגיים חדשניים, כמו אפליקציות ואלגוריתמים. הוא סיפור שמה שמניע אותו הוא המוני נהגים שדופקים אותם. אבל הוא ישפיע על עובדים אחרים לגמרי. חלקם בכלל לא ביקשו את ההגנה. למעשה הם לא יהיו מסוגלים להתפרנס במודל העסקה אחר. הוא סיפור שעל פני השטח עוסק ביחסי עבודה, אבל הוא נוגע לשאלת הלגיטימיות של מודלים עסקיים נצלניים שהתפתחו בעידן הדיגיטלי. לא פחות חשוב מכך, הוא סיפור אמריקאי על אזרחים אמריקאים שעובדים אצל חברות אמריקאיות, אבל הוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. הרי כולנו שואלים את עצמנו, מה הדבר הכי חשוב לנו בעבודה? כסף? מעמד? עניין? גמישות? ואחרי שאנחנו עונים על השאלות האלו, אנחנו מחפשים את מודל העסקה המתאים לנו. הוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, כי עבודה היא אף פעם לא רק עבודה. היא גם יחסי כוח בין העובד למעביד. והשאלה מי מחזיק בכוח ומה הוא עושה איתו, היא שאלה דרמטית. היא תמיד הייתה דרמטית, אבל בעידן שאליו אנחנו נכנסים, עידן שבו עבודות רבות נעלמות ועבודות חדשות נוצרות, עידן שבו המנהל שלנו הוא לפעמים אלגוריתם, בעידן הזה, השאלה הזו הופכת דרמטית במיוחד. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והפרילנסרים שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.